הבחירות, מבחינה תורנית, בזמן אלול. עכשיו זה שיעור אחרון לפני הבחירות, כי לא ידעתי שאתה עם שבעה של זריזים מקדימים במצוות, חוזים מיום שני כבר, אז שמחתי לשמוע זה. אבל יצא ככה טוב. אני אנסה לדבר היום על הבחירות ברמה הרבה יותר משמעותית. את הבחירות הללו, מצב החברה הישראלית בבחירות, מה קורה בבחירות, מה משנה בבחירות, ואיפה אנחנו עומדים בדבר הזה. יש פה נקודה ראשונה, טוב, יש משפט אחת שאני כבר צריך להגיד את דעתי עליו, הפעם בחירות גורליות מאוד. משפט אם מישהו אומר את זה, תסמנו אותו כאדם לא חכם, לפחות. תמיד גורלי. קודם כל תמיד גורלי. עם ישראל מה שהגיע לכאן, לא היה אף פעם מצב שלא היה שאלות גורליות על הפרק. דבר שני, מה גורלי עם ישראל? הוא לא תלוי בבחירות זה או אחרות. הגולה של ישראל תמשיך ממשלה כזאת, ממשלה אחרת, אף שום דבר לא ייהרס. לכן... כל הדיבור הזה, גורלי, הכל על הפרק, להיות או לחדול, אתם קוראים את זה כמוני באתרים הדתיים. זה באמת, זה דיבור לא גדול, לפחות, אני בלשון המתה, לא גדול. אבל הנקודה היותר קשה היא, מה מטריד את כולם? השסע הציבורי. כולם מדברים על זה, כולם מכל הצדדים מוטרדים מהשסע, ונטפל בשסע. נטפל בשסע בכללות, בשסע בהכפשות, נטפל בשסע. אז קודם כל אני אגיד דבר אחד שאולי כבר אמרתי אותו, חייבים להגיד את זה כל הזמן. כל הדיבור הנורז על השסע הוא מוגזם ולא נכון. אני אגיד לכם, אולי אמרתי את זה, אני אגיד את זה, אני לא זוכר, אמרתי את זה המון פעמים בדולב. האחדות ישראל היום במצב מהטובים ביותר מאז יציאת מצרים. שמעתם מה שאמרתי? האחדות שלנו היום היא מהטובים ביותר מאז יציאת מצרים. לא פחות מזה. איך אני יודע את זה? אני קורא, לא עומד בקורא בהיסטוריה. פתחו את התנך, בסדר. טוב, תעזבו את המדבר שם, שרבינו, דור המדבר, לא דיברתי. נסע לארץ, יהושע בסדר, עבר יהושע יפה. ספר שופטים. 350 שנה, מזעזעות, שנגברו במלחמת אחים, עם 70 אלף הרוגים. ולפני זה, משהו, הרבה שוכחים את זה, לפני הנושא הזה, היה את סיפור של יפתח. יפתח שחט, כמה לפי, אני לא זוכר את המספר המדייק עכשיו, מבני אפרים, על הירדן. ככה פשוט, בכיף כזה. ומה לא? מה לא? מה באמת? ודבורה אומרת, זה כן בא וזה לא בא. זה ספר שופטים. ספר שמואל, חלק הראשון, דוד ושאול, לא נעים. אני אכנס עכשיו לעומק הדברים, זה דברים עמוקים וגדולים. ספר מלכים, טוב, שלמה בהתחלה התחיל יפה, אבל אחרי זה, בלגן. פילוג הממלכה לשתי ממלכות, עם מלחמות ביניהם. זה כל התנך. חזרנו לארץ, טוב, חזרנו לארץ, יופי, מה, חזרנו בצורה עלובה ביותר, ואחרי זה הגיע החשמונאים, מלחמות אחים, מטורפות, עם הסיפור בגמרא שאריסטובולוס ואורקונוס היו אחד נגד השני, אז אמר להם אחד, תעלו חזיר, יהודי מציע, יהודי מסוגל להציע, בית המקדש עומד על תילו, לא כמובן תגיד אנחנו היום מדינת ישראל, המקדש עומד בירושלים, ויהודי מסוגל להציע להם, אתה רוצה לנצח אותם? תבין הם כל יום קורבן תמיד? לא תנצח. תעלו להם חזיר. תחשבו על הדבר הזה. איזה חילוני היום הם מציע לתת חזיר לבית המקדש. בסדר. זה בית שני, נו. אחרי זה בגלות, טוב, הנה בגלות בכלל, הייתה הרבה מה לעשות, אבל אחרי זה גם בגלות. אפילו החסידים המתנגדים. מתיחות מטורפת הייתה. וגם בארץ, אני גמור את הסקירה והאמירה בארץ. באנו לארץ, מה היה כאן? מלחמות, היה סזון, היה מאבקים, היה סגרות, היה מטורף. בקום המדינה, בן גוריון אמר, בלי חירות ומקי, אתם יודעים מה זה בחירות ומקי? בן גוריון אמר, ממשלה, כל מה שרוצה חוץ מחירות ומקי. מקי זה ממשלה, מקלקה קומוניסטית, קיצונית, של מקוניס, של מילנר, וחירות של בגין. ככה בן גוריון אמר, אף לא תהיה קואליציה, לא עם אבס. לא, יהיה קואליציה עם בגין. טוב, רבותיי. ודתיים וחילונים, וגזיזת פאות, ושנאת דתיים, והפגנות, היה תמיד, לא, אנחנו במצב מצוין. לא מצוין, חלילה, לא צריך. מצב יחסית טוב מאוד. אז קודם כל, כל הדיבור הזה, כל הדיבור הקטן הזה, השסע והכיתוב החברתי הגיע לממדים מטורפים, זה סכנה קיומית, קיומית, עכשיו בדרך כלל כאן שמעתי. שלחו לי בוואטסאפ, איזה היה יום עיון לזכר עמנואל מורנו, השם יקום דמו, ושם דיבר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר. מאוד יפה דיבור. דיבור על מנהיגות ועל חיבור לעם ישראל. אז הוא אמר, ואז אפשר להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, ואם נהרוס את עצמנו, נגמור להתקיים. מי הורס? תרגע, שקדי, לא הורסים את עצמנו, אנחנו נשאר כאן, בזאת השם יהיה בסדר. לא נהרסים ולא נפרדים ולא... אין, אנחנו כאן בביקוח חברתי קשה, מאוד, רציני מאוד, יש דברים אמיתיים, אבל להגיד שהכיתוב הכי גדול, מי שאומר את זה, הוא לא יודע מה שהוא מדבר, הוא מדבר שטויות. ממש לא. רבותיי, אנחנו, אני במשפט האחרון על הסגירה הקצרה הזאת, העם הזה שיושב פה היום, עם כל השסע שלו, מקבל על עצמו הנהגה פוליטית שנלכת על ידי מבחירות דמוקרטיות, וזה דבר מדהים, מדהים. זה לא יאמן, כולם מקבלים את זה. רבים, מפגינים, מנסים לשנות, צועקים, מקללים, מה, בלפור, אבל מקבלים את זה. מקבלים את ההנהגה הזו, זה לא יאומן, זה נס עצום. אתם יודעים שהרצל, כולם מכירים את הסיפור עם טרזון זו אגדה, אבל לא מכירים סיפור אחר על הרצל. שמעתי את מר ברויר, זכרונו לברכה, לפני איזה 45 שנה. שהרצל כתב את מדינת היהודים, אז ראה את הספר לחבר שלו. אני לא יודע איפה היה יהודי, הוא גוי, לא זוכר. ראה את הספר והתחיל לבכות. ולמה אתה בוחר? כי הוא אומר, כי אתה משוגע, צריך להשפז אותך. אתה משוגע בריבוע אתה. אתה תיקח יהודים ממאה המדינות, שפות, לבושים, מנהגים, תעשה מהם מדינה אחת, אתה משוגע? ככה אמר לו. זה קרה רבותה. זה קרה. אז קודם כל, נוריד את הרף של הבעלה, דבר לעניין. עכשיו, לדבר לעניין. אז מה... צריך להטריד אותנו בשסע ובכיתוב החברתי. אני חושב שהסיסמה שישבת נוף הגליל היא התשובה. האמת והשלום יעבו. זה הסיפור כאן. אנחנו סובלים מסיבה אחת ועיקרית. אין אמת ושלום. אין שלום כי אין אמת. בצדוק הכהן אומר כמה פעמים, על הפסוק הזה בזוהר אומר שאחי דדה בדה, כי אנחנו חוזים זה בזה. זה אומר הזוהר בצדוק כמה פעמים, על ידי האמת מגיעים לשלום. ואנחנו לא שם. לא שם. וזה אני אתחיל לדבר בשני רבדים, רובד אחד, שאני אכנס לזה בפנים, רובד אחד ברמה הפוליטית-חברתית, ואחר כך רובד יותר בית מדרשי, שגם עם הדף שלנו נתחיל לראות אותו. לא יודע אם נגמור, אז נמשיך פעם הבאה. אז ברובד המציאותי, זה פשוט מזעזע. השיח, אנחנו, הדבר העיקרי שצריך להטריד את כולנו, זה לא שמאלני קיצוני או בן גביר מימני, זה לא, זה לא. זה יהיה בסדר, אמרתי, בכלל יהיה בסדר. אלא שאנחנו מדברים בצורה נוראית. אין אמת, אין אמת. אין שום מחויבות לאמת. כלום. בוא נתחיל מהצד השמאלני, נבוא גם לצד המניעתי לבוא. אז הצד השמאלני, הנה שמעתי את דוגמה. שמע, משפט, תשמעו את זה קודם ברדיו. סמוטריץ' רוצה להרוס בבתי המשפט. מה להרוס? את מי להרוס? על מה להרוס? איך להרוס? אתם יודעים שסמוטריץ' מה שכתב בחוברת שלו, אמרו זה משפטנים רבים, חילונים, סמלנים. אתם יודעים את זה בכלל. אתם שהאקטיביזם של שברק היה למאוס ביני משפטים, משפטנים בכל העולם, אתם יודעים את זה? מי יודע את זה בכלל? הפרו אותו לאלוהים? שמערכת המשפט היא נוראית, היא לא טובה, כי היה כאן מהפכה נוראית שעשה איש אחד, חכם, אבל עשה דברים רעים, אהרון ברק. וזה נורא. מסור לדבר נגד זה, מה קרה? מה, 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 מה אתה ניבל? אפילו מה שהציע, אני אומר, סליחה שאני גולש, לא נעים בבית מדרש, וכאילו דוגמאות מעשיות, שהציע לבטל את העבירת הפרת אימונים. די מי כתב מאמר הזה לפני כמה שנים? אדון קרמיצר, ראש המכון לדמוקרטיה, שמאלני, קיצוני, אמיתי. מה זה קשור בכלל? אז למה זה להרוס? למה לדבר ככה? או שסמוטריץ' יעשה, אמר לי יהודי, שהדודה שלו, בדודה שלו, סליחה, חילונית, שמאלנית, אמר לו, הסמוטריץ' יעשה פה כפייה דתית ואנשים יתחייבו ללכת, כמו, אני אמר על זה משובה לפני כמה זמן, שאם סמוטריץ' יושב בשלטון, בטלוויזיה ישבו עם... על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אתה משקר את כולם, אתה לא מבין את זה. זה לא נכון. זה לא נכון. עכשיו, בן גביר. מה בן גביר יעשה? אדון, מה יעשה? מה יעשה? יהיה בשלטון, להרוג את הערבים פתאום, מה אתה מדבר? מה, סתם. דיבורים שאין להם שום דבר מאחורי. וזה נורא. וזה נורא. אז אני אומר, אני מגש את הצד השני, קל להגיד את זה, אני מגש את הצד שלנו, כן. זה נורא. אני חשבתי לעצמי לפני הרבה שנים, אולי אמרתי לך את זה כבר פעם אחת השיעורים, לא זוכר את הדוגמה הזו שהמצאתי, שאם במפעלי מטוסים, השיח בין המהנדסים, בישיבות המהנדסים, היה כמו השיח הציבורי פה, המטוסים נפלים מהשמיים, אחד אחד. אני אגיד לך איך זה היה קורה. באחד הישיבות, המהנדס אחד אמר, שאני חושב שהבורג הזה לא מספיק חזק, והכנף יתעלה שם המטוס. אומר לו שני, אתה סתם נגד המפעל, אתה בכלל לא חושב לדבר איתך. עכשיו, מה עושים? מה עם הבורג? אתה נגד המפעל, מה עם הבורג? ככה אנחנו נראים עובדה. זה נורא. אבל גם אנחנו עובדה. גם אנחנו שם. גם אנחנו שם לגמרי, לגמרי, לגמרי. ופה אני מגיע כבר לדבר יותר עמוק. אני אצל לכם כמה מקורות, לא, כמה דוגמאות. לא נעים להגיד רבנים, גדולים וחשובים, אבל אני לא מסכים מה שכותבים. אני אתחיל ממה שהרב יהושע שפירא אמר, מתי זה היה? לא זוכר. היה כנס אבן ישראל לחינוך יהודי בעידן פוסט מודרניסט, לא יודע מה זה. שימו למשפט על ממשלת בנט ולפיד. הדבר היחידי שמחבר את הממשלה הנוכחית היא השאיפה למדינת כל אזרחיה. מה המשותף לכל העין ממשלה הזאת? שמכונים מדינת כל אזרחיה. רפורמים, כותל, שבת, התבוללות, עוקרים את היהדות, את ציבורת היהודית, זה המשותף. הם נאבקים שהאומה לא תהיה יהודית. שיהיה התבוללות כמו במצרים. מי? רבי שואה, מי? 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 אפילו בנט, לא קוסטי שלי בכלל, בכלל, בכלל. מתן כהנא, בסדר, לא קוסטי... מה? הוא נאבק שם מדינת יהודית, על מה אתה מדבר? לא רק הוא, גם חילונים רבים. אני אגיד משפט אחד במדינת כל אזרחה, זה... מדינת כל אזרחי, רבותיי, תביא לי ספר אורות, תקן על בינתיים, תביא לי ספר אורות. זה משפט, אני אגיד לך למה זה מזעזע. האשמה, ופה אני מודה, אני הפתעתי לראות את הרב יעקב מידן, היקר, שליטה, שכתב את התמיכה בשקט, כביכול, אז כל התמיכה, נכנס למקום שלא צריך רבנים להיכנס, אני חושב. אז הוא כתב שהממשלה הזאת תתעשה מדינת כל אזרחי, רבותיי, זה לא נכון. זה לא נכון. אין בשמאל מדינת כל אזרחיה. יש בשמאל הקיצוני מאוד את זה. הוכחות? בין דרך הוכחות עכשיו. הוכחות שאספתי מהאינטרנט לפני כמה חודשים. ביולי 18, לפני 14 שנים. 4 שנים זה הכל. לא תגידו לפני 50 שנה. היה נשיאות הכנסת, כתוב את זה באתר של הכנסת. החליטה בצעד חריג לא לאשר הצעת חוק מדינת כל אזרחה. כמובן, סיעת בלד, ידידנו היקר אחמד טיבי, רצה להציע לעשות חוק שהמדינה מדינת כל אזרחה. כמובן, לא מדינה יהודית. וכל הכנסת התנגדה לזה. נשיאות הכנסת עשתה דבר לא חוקי, הוריד את זה מסדר יום בלי שהעלו את זה בכלל. והלכו לקבל אישור מיוחד מהיועץ המשפטי לכנסת, להוריד את זה בכלל. ואמר, אמרה חבר כנסת רויטל סויד, מפלגת העבודה, הנחת הצעת חוק על שולחן הכנסת עלולה להיות תקדים לעניין הנחתם הצעות חוק אחרות שמגזעניות במהותם, הצעה ששוללת את קיומה של המדינה כמדינת העם היהודי ואת חוק השבות. זה אמרה אישה שמאלנית. ואחר כך בשנת ביוני 19, שנה אחרי זה, אז סמוטריץ' היה ויכוח על הלהט"בים, על הלהט"בים, כן. סמוטריץ' אמר, אז לפיד אמר, כתב בטוויטר, כן? כל הציוצים, מצייצים, מצייצים. ישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, גם הקהילה הגאה. הוא התכוון להגיד שכולם בלי זכויות שוות. סמוטריץ' מיהר לגנות. מה המדינה היהודית? יאיר ידידי, הלכת לאיבוד? ואיציק שמולי מהפלגת העבודה אמר, אדון לפיד, זה לא מדינת כל אזרחיה, זה מדינה יהודית. וגם אחר כך לפיד אמר, אתה תבינו זה. הם באמת רוצים מדינה יהודית. מה זה מדינה יהודית? זו שאלה טובה. לא כמו שאני באתם. אבל זה לא התחיל אתמול. אני אקרא לכם את הרב קוק בורות. זה לא התחיל אתמול בכלל. הרב קוק כותב בורות, התחילה. אין איזה פה בדף. אני רק הזכרתי בזה עכשיו. נדבר על דמי חכמים שמרבים שלום בעולם. באמת בשלום. מוציאה מהכוח על הפועל את אור הקודש, הגנוז בכל אישי האומה. בכל אשר בשם ישראל יכונה. עד כאן אמירה כללית מאוד, שהצלמי חכמים הגדולים עובדים לגלות את הקדושה האלוקית בכל אדם יהודי. ובפרט למי שמחובר לציונות. אני אקרא את המילים של רב קוק. בפרט בכל אשר יישא דגל תקוות האומה, חלבת תחייתה, חותם אהבת הארץ, צבעון ירושלים, הדיבור חקוקה. בעיקר הצדיקים צריכים לעבוד בדור הזה, לגלות את הקודש האלוקי למי שנושא דגל תקוות האומה, חלבת תחייתה. ואז הוא מוסיף הרב שלוש ארבע מילים. באיזו צורה מהסברה שתהיה. למה הוא כותב את זה? הרב קוק יודע שהוא כתב את זה שאין להשוות בכלל את החפץ שחיית האומה שלו ושבן גוריון. בכלל לא מתקרב זה על השני. מדינה יהודית אף פעם לא הייתה דומה שלנו ושלהם. אז אם הרב קוק ידע להגיד לפני כמעט 100 שנה שאנחנו באופן מיוחד צריכים להתחבר לאנשים שנושאים דגל תקוות האומה, באיזה צורה והסברה, ואותה ועל הצורה והסברה הוא כתב את כל הספרים שלו. כותב במאמר ירושלים, במאמר עירייה. מה נוראים הם ההסברים שעלו על הלב ואת התחלת התחייה הלאומית שלנו. הסברים, כן, הסברה הוא כותב כאן. הסברים שיכלו, לא רק אין בהם כוח להחיות אמת, יכולים גם להרוג עם חי. כך הוא כותב על הרצל. אבל זה, הם רוצים מדינה יהודית. כי זה כל החידוש של הרב קוק. זה מה שכותב כאן. שאתה מגלה ביהודי את חפץ תחיית האומה, גם בצורה אחרת לגמרי משלך, זה מה שאמרנו בשיעור קודם, זה עמוק מאוד. זה נובע מעומק הנשמה האלוקית שלו, לא פחות מזה. ההסברה והצורה היא תוצר של המצב הנתון, שעליו צריכים באמת ללמוד ולהבין איך הגענו לזה. לכן, אני פשוט רוצה להגיד לכם, הקלות שבה אנשים דתיים, גם רבנים חשובים ועיקרים, מרשים לעצמם, לדבר על הרצון לעשות מדינת כל אזרחה, זה הפקרות במדרגה ראשונה. אני לא אומר דבר חרופה. זה אסור לדבר ככה. כי זה גם, למה? אני רוצה לשאול משהו, בבקשה.
אני פשוט קורא עכשיו את, קראתי את מדינת היהודים, אני קורא עכשיו את ארץ נוילנד, ובכל ארץ נוילנד, הרב...
הרב זה בנימין זאב הרצל, כן, רב הגאון.
שהרצל, בארץ נוילנד, הוא לא קורא לארץ נוילנד, שזה המדינה שהוא דמיין פה, בשום מקום הוא לא אומר
שמדינה יהודית. נכון, נכון. לא, מה שהוא אומר, אני נגיע עד הרצל בעזרת השם, בעזרת השם המשך. ודאי, ודאי. הרצל היה בכלל תרבות מערבית הוא רצה. הרב צידה כתב מאמר התרבות הישראלית, תרבות ישראל. הוא כתב את זה כי הוא הוציא אז קובץ התרבות הישראלית. למה הוא הוציא את זה? הסתכלו שם בדברי רקע. כי היה בקונגרס הציוני ויכוח על איזה תרבות המדינה תאמץ. מה זה איזה תרבות? הייתה ויכוח, צרפתית, גרמנית, ככה דיברו. הציונים הראשונים ככה דיברו, רבותיי. הרב קוק כתב עליהם את ספר האורות. מה? לכן לפיד רוצה מדינה יהודית, כמו שהוא מבין. כמו שבן גביר רצה כמו שהוא מבין, גם הרצל רצה כמו שהוא מבין, אמרת אפילו כתב מדינה יהודית, לא משנה. כן, ואסור להגיד את זה, כי זה אתה בכוונה דוחף אותם לכיוון הזה. זה כמו שמורה לא אחראי, גיל לתלמיד, אתה טיפש, לא תצא ממך כלום. אז לא יצא מזה כלום. אז זה דרך אגב, אלוף שקדי אמר את זה בשיחה שלו. שאם יגיד לך, הוא ממש סיפר סיפור על ילד שלו, היה בבית ספר באמריקה, היה שם שליחות לימודית, אמר לו, המורה, אתה לא תדע לקרוא בכלל. אמר, מה, מי שאתה תגיד דבר כזה? ברוך השם, למד היום הוא כבר, למד באוניברסיטה. לכן אני אומר בגדול, זה לא בסדר. אני אומר, זה כואב לי כל הזמן, ואנשים, ואני אתפלל לרמדן שגם נפל למקום הזה. זה לא נכון. הם רוצים מדינה יהודית כמו שהם רוצים אותה. המדינה של העם היהודי, מה זה העם היהודי? שאלה טובה. שאלה טובה, מה זה העם היהודי? מה זה מדינת העם היהודי? שאלה טובה מאוד, אני מסכים שזו שאלה קריטית. היא הייתה שאלה קריטית כבר לפני 100 שנה. מה זה מדינה יהודית? אבל הם רוצים מדינה יהודית. לכן, זה דוגמה, עכשיו אני רוצה לבוא בתאי למשהו יותר קריף, וזה יביא אותנו לדף שלנו. אז לפני שנה, פרסם מכתב רבנים על הממשלה החדשה. אני הוצאתי זה מהאינטרנט, עמדת הרבנים, עניין, כן, הרבנים. חילה, כבוד הרבנים. יש עוד כמה רבנים נוספים, קצת. עניין הממשלה החדשה, המלאכה. אני אקרא כמה שורות מזה, בעיניי קשה מאוד לקרוא את זה. נעת ישראל היא מדינה של עם הנצח, עם ישראל, שתמיד שכח את, לא שכח את ירושלים, יופי. בניגוד לרצונו של העם, קמה בישראל ממשלה אנטי-יהודית ואנטי-לאומית. כל שנוקפים הימים אנחנו יודעים בדאגה רבה לתהליכים המואצים של תקנות וחקיקה לפגיעה ביהדות. במערכות השונות. הפרטת הכשרות. אני אצא רגע פה רבותה. זה אמת ושלום. תחלקו על מתן כהנה עד מחר. אני ישבתי עם קבוצת רבנים אצל שיצא התוכנית של צוהר להקים את הכשרות שלהם, של בבית של הרב רפי פורשטיין, וניסו נגיד לו שזה מהלך לא טוב. וחשבתי שהרב רפי רוצה להרוס את הכשרות, הרב דוד סתיו. הם לא צריך להסכים איתם. מתן כהנה לא רוצה להרוס את הכשרות. הוא לא שאני מעריך אותו איתו מדי שזה רגע, אני מוחזר ממנו עד אמריקה, אבל אני האדם אמיתי, הוא לא רוצה להרוס את הכשרות. מי שכותב שהפרפורמה בכשרות באה להרוס את הכשרות, הוא מדבר שטויות, בסדר? סליחה על המילה. הוא כותב, חילול קדושת המשפחה. מי מחלל? איך מחלל? מה מחלל? נושא הלהט"בים, זה נושא שלא קשור לממשלה הזאת, מה קשור לממשלה? שאלו אתמול את מירי רגב, ברעיון, שמעתי בנסיעה. אתם תפריד, אם תהיו אחד עם הדתיים, תפריד על להט"בים? אומרת, לנו יש במפלגה להט"ב מוצר. אמיר רוחנה, מי שלא יודע. אז מה, הם כן בסדר? איזה קשקוש זה מה זה? מה זה? הממשלה הזאת לא שונה, הממשלה הקודמת ביחס ללהט"בים. היא לא עושה כלום בזה. חוץ מנמצן הורוביץ, כשהמשיגן הזה שאצלו זה כזה דגל מטורף, הוא עושה כמה שטויות, אבל זה לא משנה. אחר כך שמירת השבת. חילול הקודש המערבי על ידי תפילות רפורמיות. מתי זה תפילות הדבר הזה, אתם יודעים? כבר המון זמן יש את זה. בקשר לממשלה הזאת. איפה האמת שלך? התפילות בכותל התחילו לפני כמה שנים. בזמן ירום עודו, בנימין נתניהו היה גדול. מה זה? למה לדבר ככה? איפה האמת שלך? איפה האמת, רב? איפה האמת? מה הוא כותב בהמשך? כל הדברים נוגעים לניציפור נפשה של הרמה. כל תרגלי ההטייה, כי אומר לרפורמה בכשרות, המגמה היא דוגמה ברורה לארס עצמי חבוי במלכה הממשלה. כל כאן רוצה שיש כאן מגמה לרסק את הרבנות, לפרוץ את הכשרות. מי? למה נדבר ככה? למה צריכים להגיד את זה? שאני אתנגד לזה גם בלי המשפט השקרי הזה. למה לדבר ככה? איפה האמת והשלום יעבו? ותרגלי ההטייה ועיוותי התודעה, באים לטשטש את המושג לגנוב את לב העם, כדי לממש את התכונות להחדרת הפוסט-מודרניזם, הפיכתו למדינת כל אזרחיה, שתפעל כנגד המשפחה, והופיע לי של המדינה. אני אגיד לך, זה לא אמת ושלום יעבור. הקלות שבה אנשים, מתי הממשלה האחרונה, נגיד להם בצורה פשוטה, אני לא חושב שהם הרסו שום דבר בצדה. עם ישראל לא קרה לו כלום הממשלה האחרונה. כלום, כלום, כלום. לא בפיתחון, לא ביהדות, לא עשו גם מעט, גם די יותר נשאר אותו מצב פחות או יותר. גם הלחמה בטרור, נשארה אותו דבר. המשילות הייתה, מקרות המשילות בנגב. איך אפשר לדבר על הממשלה? אני לא אומר שהם בסדר. אני גם לא רציתי אותם, אני מי שלא מבין אתם, אני נגד הממשלה הזאת. לא הייתה צריכה לקום, אבל אני רוצה להיות אדם אמיתי. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. המשילות בנגב היא בעיה כבר המון, המון, המון שנים. איך אפשר להשאיר אותם בזה? זה לא יפה. גם לפיד צריך לדבר אמת. האמת היא לא בשבילו, היא בשבילנו. וכנה על כל הדברים האחרים. אלא מה? אני כועס לממשלה האחרונה רק על דבר אחד. על החוסר אמת הזה. שמספיק שתי דוגמאות. שעומד לפיד ביום הרסקה ליצחק רבין, בשנה הקודמת. והוא אומר, יושבים באופוזיציה נצאצאיו הרוחנים של יגאל עמיר. ואף אחד לא סותם לו את הפה במקום, זה זוועה. זה לדבר בעל הכנסת את השקט. ככה. מי? אדון נביא, מי? אני, אדון נביא, אני הצצה שלי, אתה לא מתבייש? מה, מי אתה שתגיד לי דבר כזה? מה אתה מדבר? אתה לא מתבייש, מה עשית? מה אתה רוצה בחיים שלי? איזה עלילה זאת? איזה נבזות הדבר הזה? וכולם שותקים. גם אלה שקד שתקה, בסדר? גם מתן כהנא שתקה, וגם בנט ודאי שתק. ואחרי זה, כשהוא קיבל את התפקיד הממשלה החדשה, של ראש הממשלה, צריכים להתאחד כדי להילחם בכוחות האופל. הבנתם את המשפט הזה? איזה כוחות האופל? אנחנו. להתאחד כדי להילחם בכוחות האופל. יעני כוחות האופל זה שלושה ארבע אנשים בנוף הגליל. אם נתאחד ביבי ולפיד, נזרוק אותם הצידה. אתה לא... איפה האמת שלך? איפה האמת שלך, אדוני? זה הבעיה הגדולה. הבעיה הכי גדולה, או נגיד, יאיר גולן או הנורא הזה. מה שיאיר גולן אמר לפני כמה שנים, זה זוועת עולם על התהליכים, זה לא יומן. על מה אתה מדבר? איזה גרמניה? מה אני גרמניה נאצית פה? בסדר, קצת גזענים, קצת, מה הקשר לגרמניה? על מה אתה מדבר? על מה אתה יודע, איפה הישרות שלך? לכן אני, המשל הקודם, בעיקר כועס על זה. הם הפכו את הציניות למקצוע. הצורה שבה הם אומרים, אנחנו ממלכתיים. והוא ימות, אנחנו אומרים שימות בממלכתיות, אנחנו אומרים זה. אני אומר זה באופן ממלכתי. שימות ביבי, בממלכתי אני אומר זה, אבל בממלכתי. אמרת ממלכתי, תיארת את המילים שלך. זו הבעיה הגדולה שלנו. עכשיו אני רוצה לעבור לעיקר, וזה בית המדרש, וזה העיקר כאן. כל העסק הזה, של המבט הדתי הקטן הזה, ואני אומר, אני אסכם את הנושא הראשון של הצד החברתי, אנחנו סובלים מזה כבר המון שנים. המון שנים. אמרתי, הממשלה הזאת עשתה זה לאומנות מיוחדת. כן, לפיד מדבר, זה מרגיש לשמוע אותו, את הדיבור הצבוע הזה. הוא צריכים לדאוג לשסע, לאחד את כולם. על מה אתה מדבר? אתה הרי מפלג הכי גדול בעולם. אתה פלגן הכי גדול. אתה משמיץ חצי מהעם הזה. אתה קורא להם כוחות האופל, חצי מהעם. אתה לא מבין מה שאתה עושה. על מה אתה מדבר על אחדות? אתה לא מתבייש. תמוד מול עצמך. אתה חושב מה אתה אומר? מה אכפת לו מה הוא אומר? מה אכפת לו מה הוא אומר? הוא מדבר כי צריך לדבר. ולהגיד שצריך להגיד זה הכל. אני אומר, כולם שם. יש כמה צדיקים, אני לא בודק כל אחד. אני משתדל להיות על עצמי בסדר. להיות אמיתי, להיות ישר. כן, זה כן. אני אגיד לכם משפט אחד עליה קצת לדבר תורה על זה. אני אסביר זה על פי דבר תורה. פרשת קורח, יש שני עונשים שקיבלו שם אנשים. דתן ואבירם ומשפחותם נבלו באדמה, ואחר כך אש יצא מבית השם, ותאכל להם 250 איש, וכתריה קטורת. יופי. יש לקרוא בלועים ושרופים. יש בסנהדרין בחלק מחלוקת על קורח. אחד אמור היה גם מהבלועים וגם מהשרופים, הבנתם? נשרף ונכנס לתוך אדמה. אחד אמור, לא מהבלועים ולא מהשרופים, אז מה קרה לו? לא יודע. התעדה, לא יודע. זה מדרש, זה לא סיפור, זה מדרש. כן, מחלוקת עם קורח היה מהבלועים וגם מהשרופים, לא מהבלועים ולא מהשרופים. למה זה? כי הבלועים והשרופים זה שתי קבוצות שונות לגמרי. הנציב ולוז'ין אומר, ועוד הרבה מפרשים אומרים, 250 אנשים היו צדיקים עליונים ששאפו לקרבת אלוקים ורצו להקטיר קטורת, קטורת כמו שנתן ואבירם, ניסו קטורת, כי זו עבודה מאוד גדולה. הם שאפו לעילוי שלא כפי הדין. אידיאליסטים טועים. הבלויים, נתן ואבירם, אינטרסנטים מגילים. תכחנים, קומבינטורים, זה נתן ואבירם, אתם מכירים אותם. מה קורח? מחבר אותם יחד. קורח זה שמחבר, אני אסביר מה הכוונה. כשאתה רוצה לעשות פילוג בעם ישראל, אז אתה יכול, אם אתה קומבינטור, אתה קומבינטור. אז מי יסתכל עליך? אם אתה אידיאליסט, אתה אידיאליסט, אתה אדם עדין. איך יוצרים מחלוקת? מחברים. אידיאליסטים נחמדים עם קומבינטורים מגעילים. קורח עשה את זה. קורח ידע לחבר אותם. או מבלים, גם הסופים. לא מבלים, הוא היה באמצע. זה קורח, זה קורח היה ליצן. ליצן, כך כתוב בגמרא. ליצן, ליצנות. ליצנות מסוגלת לטשטש את השיח. וליצור מצב שבו אתה לא מרגיש, שאתה מכניס לתוך תנועה פוליטית מסוימת, אידיאליסטיות צרופה, עם מגמות עלובות ואינטרסנטיות, אתה לא מרגיש את זה בכלל. ואנחנו סובלים מהקורחיות הזאת כבר הרבה שנים, ולכן המצב קשה, זה הכל. בעיניי מה שחסר לעם הזה, מה שהכי, ועד שלא יהיה המצב הזה, אני לא יהיה בסדר. אנחנו אופטימיים. מה שהכי חסר למדינה שלנו זה שמישהו יעשה סוף לשיח הזה. לא מישהו, הרבה אנשים. אם יקומו כאן אנשים, לא יודע, לעשות דבר כזה קשה, ויקבלו לעצמם לסתום כל דיבור שהוא לא עומד. לא משנה מאיזה צד הוא. שהוא לא עומד במבחן היושר, זה הכל. מה אמרת? חכה, על מה? בבקשה, כן. מה?
השיטה זה לא הפצת אור?
הפצת אור, אבל הפצת אור עושים כל הזמן, ברוך השם מפיצים אור. הרבה מפיצים אור, גם אנחנו גם צד אחר. אבל אני מדבר כאן על השיח. אתה לא יכול לנהל מדינה בלי שיח. אנחנו שותפים לפרויקט משותף. מי זה אנחנו? אני ואתה ולפיד, כן. אין מה לעשות.
אבל כשסותם
למישהו את הפה,
זה לא משתף
את הפעולה? לא סותם את הפה. לא סותם, אני רוצה לדרוש ממנו, לא סותם את הפה בכלל. לדבר ישר. תגיד מה שאתה רוצה. שאני אגיד לך דוגמה פשוטה. אמרתי קודם את הכעס שלי על לפיד, מה שאמר על ללחם כוחות האופל. זה מרגיז אותי, אבל אם היה אומר לפיד, אני בעד מדינה פלסטינית, לא הייתי מתרגז. תגיד, זה דעתך, אני מכבד את הדעה הזאת. זה בסדר גמור, לא שאני בעד זה. פתאום אני בעד תחבורה בשבת, לא מתרגז. כואב מאוד, לא מתרגז. כי זו אמירה עניינית. אבל האמירה הזאת היא אמירה לא ישרה, היא מילה צביעות. ואי אפשר ככה, אי אפשר. האמת, מה שאומר רב צדוק, בלי אמת אין שלום. כי איך תגיע לשלום? אתה אומר לו א', הוא אומר לך ג', אתה לא עונה לך לעניין. לכן, זה נקודה ראשונה. אני רוצה פה להיכנס יותר פנימה, להתחיל לפחות. כלפי הציבור שלנו. ופה אני נוגע לדבר קשה מאוד שאנחנו חיים פה כבר כמה שנים טובות, וזה הבלבול הגדול השקפתי שלנו. ואני רוצה להראות אתכם דף מקורות, לפחות להתחיל אותו היום, שלא, אין שום דבר חדש פה. הכל היה מההתחלה. מדניותן הטעות הגדולה, שהיא בעיניי קריטית לבית מדרש שלנו, לתפיסות שלנו, זה מה שניטע בליבותיכם, אתם צעירים, שפתאום יש אנטי מלחמה, מה פתאום? מה פתאום כאן? זה היה תמיד. ועל זה רבינו הגדול כתב את התורה שלו. אז בואו נראה קצת את הרב קוק. קצת, ממש על קצה המזג, הבאתי מובאות לכמה וכמה נושאים שכדאי לעסוק בהם. על מה הוא דיבר, איך הוא הציג את הדברים, ואני אגיד כך משפט הקדמה, אמרתי בשיעור הקודם, כן, אמרתי כמה פעמים את זה, יש לרב קוק, כל התורה הגדולה שלו, שני נושאים קונקרטיים, זה היחס לתחייה ויחס לכפירה, ופה נעסוק ביחס לכפירה, שזה הרב, דבר על זה. בואו נראה, קודם כל, הבאתי כאן מספר אחד, תומו כותב כאן לפני כמעט 100 שנה. מלחמה אנו קריבים היום. מלחמת מצווה. מכאב לב ניגשים אליה. אבל סוף סוף אני מכריז שגלו שנדע שלמלחמת אחים ניגשים. מלחמת תרבות לא התחילה היום, התחילה לפני 250 שנה. אנחנו 250 שנה במלחמת תרבות, רבותיי. זאת אומרת, מתחילת ההשכלה. קשה מאוד. קשה ביותר. עכשיו ראיתי כתבה יפה על פרופסור קרוצווייז, זכרונו לברכה, שהוא היה דתי יהודי הדוק, והוא נלחם מלחמה קשה עם המשכילים, עם האוניברסיטה העברית בירושלים, עם הדעות שלהם, בני 100 שנה כמעט, מה זה? זה סיפור ישן. אומר הרב, הנה, על אחינו, לא על אויבינו. רגש האחווה שאנחנו מרגישים נגד אחינו, אלה אשר כל כך התרחקו, מסיבות שונות ונוראות מבית חיינו, מיסוד הקודש, מחיי תורה ומצוות, שקולים את האומה לדורותיה, הוא שמחדיר בנו את רגש המלחמה, רגש האחווה, כן. הוא מגביר את כוחה של המרירותה, של מחאתנו, כי זה אחים שלנו, אכפת לנו מהם. אכפת לנו מה הם חושבים, מה הם רוצים, ודאי שאכפת, אכפת לנו. הרב קוק לא הסכים עם הדעה הזאת, מה אכפת לך מה הוא חושב? כל איש באמונתו יחיה. לא נכון. אדם שמאמין במשהו, שהמשהו הזה לפי הבנתו הוא אמת, והוא טוב לעולם, טוב לעם שלו כמובן, חייב להילחם את זה. בצורה נכונה, בצורה ישרה, כמו שאומר כאן, מלחמת אחים, מגביר את מהירותה, אבל הוא נותן בנו כוח, תכונה של זהירות, כי סוף סוף לא על אויבים, אלא הלכים נלחמים. ככה הרב קוק כתב, הרב קוק אוהב ישראל הגדול הזה, על הסנגוריה, כתב על מלחמת תרבות, הוא לא פחד להגיד את זה, כי זה נכון, מה נעשה? מה איתה, יגיד, לא, כולם חברים. יש כזה משפט שאוהבים להגיד אותו אנשים תמיד, גם במפגשים שזכרת קודם של הדתיים וחילונים, אז זה היה מפגש, סך הכל, אנחנו מסכימים על הרוב. מחלוקת היא קטנה מאוד. אז אם תמרת בין אנשים, אז למה אנחנו יושבים כאן עכשיו? כי המעט שלא מסכימים עליו, הוא הבעיה. הוא הבעיה, עובדה שיש בעיה. משפט כזה עלו, סך הכל. הרוב כולנו מסכימים. בסדר, ברוך השם, תודה רבה. אז עכשיו מה יהיה? אבל רבים מצועקים, יש בחירות כל שנה. הלוואי כל שנה, כן? זה נורמלי הדבר הזה. כי יש כאן בעיות אמיתיות. שמטרדות את האנשים בצדק. כל אחד מצד שלו. מישהו ליברלי, רוצה ליברלי, מטריד אותו. הוא לא רוצה מדינה דתית, הוא לא רוצה מדינה שדתו פרימיטיבית, הוא קורא לזה, הוא לא רוצה. מי שלא רוצה דתי, הוא רוצה דתי. איך הוא רוצה? אמרנו קודם, איך עושים את זה? לכן, קודם כל, נקודה ראשונה, לא דיבה. עכשיו נכנס לתוך תורתו של הרב, על היחס לכפירה. הבאתי כאן משפט אחד ממאמר הדור, שחשוב מאוד להגיד אותו. אנשים אומרים, אמר הדור נכתב, על אידיאליסטים, יקרים, הוגי דעות גדולים, ולא קשור לדור הזה, לאנשים האלו, פה נהנתנות, פה יש אדוניזם, תרומה הוא כותב כאן משפט חשוב. זה ממש אחרי שהוא כותב את התיאוריה שלו, שהמחלה של הדור היא לא בלב ולא ברגש, אלא במוח, בראש, מחשבה, אידיאולוגיה, פילוסופיה, זה המחלה, ולא לא הלב והמוח והיצרים עושים אותה. הוא כותב כך, ההמון הרב נמשך אל הזרם על התגעשות של מאומה, על התגעשות של מאומה, אני קורא מספר שניים, על ידי סמיכה על איזה אוטוריטים וקלות דת. שימו מה כתוב כאן רבותיי. הוא יודע שגם שנכתב מאמר הדור, היה המון רב. לא כולם היו הוגי דעות, אף פעם מדבר כזה. אין אף פעם הוגי דעות, עם הוגי דעות, אפילו עם ישראל. יש הוגי דעות, יש המון. והמון הרב נמשך על הזרם מקלות דת. מאומה, בלגן, וזה, ותרבות, והטיות, ויצרים קצת גם מובן. וזה סמיכה על אוטוריטות. לא, הם אמרו, הם כתבו, הם הסבירו, כל אלו הסופרים הגדולים שלהם. אומר הרב, זה לא משנה. אפילו שאצל רוב הציבור, מה שפועל זה הצד המהומה, בקלות דעת, זה לא ישנה את העובדה. שהסיבה הפנימית שסובבת כל אלה, היא התנועה המחשבית הכוללת, שמצא מקום במוחם של לקוחות הפועלים. המקור של הכל, זה מה שעסיק אותנו. אנחנו חייבים, אם מתמודדים, אם רוצים להתמודד עם משבר אמוני גסה גדול כמו השכלה שהתחילה לפני 250 שנה, חייבים להבין מה השורש, מה מניע כאן, מאיפה זה מתחיל. אם לא תדע את זה, לא תוכל לתת תשובה. לכן הוא כותב בהמשך המאמר, חייבים ללמוד על אופיו כדי לצאת לעזרתו. עכשיו, קצת פסקה קצרה מאוד על הבעיית, מה שרב כותב המון פעמים שהכל מתחיל מזה שלא לומדים אמונה. איגרת הפורסמת, כן, יש לי פה אותה בדף שני. נקרא זה באיגרת, כתב פי ג' מפורסמת, בטח גם פה בישיבה שמעתם עליה. לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית, שהזיבתה גרמה, אין לזה פה בדף. מה שאני רגיל בעוני ומר נפשי לקרוא, לשנות, לשלש מאות ואלפי פעמים. עזבנו את נשמת התורה. כמו שרב ויצמן כל שנה כותב את הזמן אלול במשפט הזה. עזבנו את נשמת התורה. וזה הרב כתב הזה המון. זה כל עדר היקר עוסק בזה, והמון מאורות הקודש יש את זה, ובאגרות יש את זה, ופה הבאתי דוגמה קטנה אחת, עדר היקר. הרב ככה, מושג עבודת אלוקים. עמדו בני יוצא משפט ככה, שניכנס לתוך הדף הזה. אנחנו עכשיו עוזבים את המדינה, את הפוליטיקה, את הבחירות, המספר 5, את לפיד ואת נתניהו, עוסקים עכשיו בבית מדרש. עכשיו לומדים תורה. תורה פנימית, שנובעת מקורות פנימיים, שבה לפני עשרות שנים רבינו הגדול כתב, התבונן על המציאות, הסתכל עליו וכתב תזה, תזה שמסבירה מה קרה. נראה את כל מה שהוא כותב, אחרי זה נעבור, נחזור לכאן. זה פה לא יקרה היום. אחרי שנראה כל מה שהוא כותב, נחזור להיום. מה קורה היום? האם זה נכון, שייך, קשור, נמצא פה, לא נמצא פה, מה הקטע, איפה זה נמצא? אבל קודם כל נבין מה קרה. אי אפשר להתייחס לתפיסה, למלחמת התרבות הזאת, בלי להכיר את מלחמת התרבות הקודמת, וכאשר, תבינו בעזרת השם, שזה לא שונה, אז ממילא, אז אותו סיפור. אז מה, 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 מה הצעקות האלו? מה דיבור על ממשלה שרוצה לקור? רצו גם אז לקור. עקרו, אמרתי לכם כבר קודם, אם מדברים על פעולות אקטיביות, נגד היהדות אנחנו מצב, זהב לעומת קום המדינה. זהב. וזזו פאות, הביאו ילדים לבית הספר בלי רצון לשאול אותם, שלחו אנשים לעבודה בשבת, כן, יהודים עשו את זה. לא נדעו יהודים בעבודה אם לא עובדים בשבת, פה בארץ ישראל. אז מה, מי המשום עושה דבר כזה? להציג שהיום פתאום נלחמים, נדבר, אז אני רוצה קודם כל, כדי שנוכל למודד עם השאלה, גם בסוף אני אסביר לכם למה זה כזה קריטי, היכולת להבין אם אנחנו במצב אחר או אותו מצב ואיך להתמודד עם זה, למה זה כזה קריטי. אז בואי הבאתי כאן, אמרתי, דוגמה קצרה אחת מתוך המון המון מאמרים. מושג עבודת אלוקים. 3. סולם מוצב ארצה ראשו מגיע השמיים. כי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי. כך הולך המובן הכללי הזה ומתעלה. כלומר, עבודת אלוקים, זה כתוב במאמר עבודת אלוקים, זה מושג שיש לו המון המון רמות. בסדר המוצא בארצה. עכשיו מגיע השמיים. מה הרמות שלו? תלוי באיזה דור אתה חי. כפי שהעולם מתקדם, מתפתח, אומר מושגי השכל והצדק. בוטה, והעולם שלנו מתפתח. הרב כותב את זה המון פעמים. העולם שלנו עם כל זוועותיו המטריניות מתפתח כל הזמן. יש רגישויות, יש תפיסות עולם, יש שכל מחודד, יש תגליות מדעיות, העולם מתפתח. עכשיו כותב מאמר הדור, הכוח המדעי והאידיאלי עולה. כל הזמן. וכשזה קורה, זה קורה בעולם כולו. למה זה קורה? כי אנחנו הולכים לגאולה. לכן זה קורה, הקדוש ברוך הוא, העולם מתקדם, אל הגאולה, אל הגאולה, לא פחות מזה, במשך נגיע גם לזה. ולכן כאשר העולם מתפתח, חייבים ליצור התאמה בין מושגי עבודת אלוקיים לבין המציאות. ובמילים אחרות, אינו דומה ההתאמה וההסברה, יותר נכון, של עבודת אלוקיים בדור נמוך, מושגים לא מפותחים, בעולם רדום, למושגי להסברה אמונית בעולם מפותח, לא דומה. אומר הרב, ואם יזדמן איזה דור או דורות, זה קורה, שכל מושגים הכללים מתלובית התפתחו, ועל אותה חלקה של המושגים האנוקיים לא שלחו מפתחים ועובדים יד, מה שהוא אומר, קורה שמות ואלפי פעמים, עזבנו נשמת התורה, כי עזבנו נשמת התורה, אז נשאר אותה דור במצב שפל ואומלל, והבקיעים הדתיים מתרבים בו פרץ על בני פרץ. הנה כאן דוגמה קטנה מאוד. אני אסביר מה כתוב, אחר כך נשאל את עצמנו מה קורה היום. לא כלפי הדתיים, עכשיו אני מדבר. כן, הרב אומר, חייב להיות מתאם ברור בין התפתחות השכלית ומוסרית גם של העולם. העולם התפתח מוסרית בהרבה דברים. יש דברים שהוא מסובך בהם, בעיקר הצד המתירני. הרבה דברים מתפתח, כן, רגישויות, זכויות, אכפתיות של חופש וחירות, זה דברים טובים. באים מנפש האדם. ואם העולם, וגם כל שכלית, המדע, הביקורת המחשבתית, החשיבה הביקורתית, מתפתח. ואם יש מצב שזה מתפתח, והדעת נשארת אותו דבר, פיצוץ. אין מה לעשות, יהיה פיצוץ. ואני שאל, תשאלו את עצמכם, האם הדעת התפתחה? תעזור עכשיו את ישיבת נוף הגליל, בסדר? האם בעיני אדם חילוני ישר יש הבדל משמעותי בין מה זה דתי לפני 200 שנה לבין היום? לא. דתי זה עובד השם, תפלל, לומד תורה, עושה מצוות, שומר תורת המשפחה וכל זה דתי. מה מושגי אמונה? אתם צריכים לזכור דבר חשוב, שאנחנו עם כל הרצון שלנו, ברוך השם, הישיבות שלנו עוסקים בלימוד אמונה, יש עולם תורה ענק, ענק, ענק. ענק, מה זה ענק? פילות הפיקה ומאיתנו. יקר וטוב, שלא עוסקים בזה בכלל, 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 כלום. אז חלקם נשארים בכולל כל החיים, חלקם רוצים, חלקם לא רוצים, חלקם גם חרדים חדשים, צילים עבודה, אבל הם לא משנה, המושגים הדתיים הם אותו דבר, לכן יש כאן בעיה. הרב כתב את זה, וזה מה שמציג לפנינו. עכשיו, יותר חריף מזה, משפר 4, 8 קבצים, לא מופיע, לא באורות, שום אורות זה לא מפיע, רק בשום נקבצים שיצא, הכל כתוב. בלי צנזורות ובלי שאלות. הפסקה הזאת לא ידע מי שמעיז להכניס אותה לספר עד שהוציאו את הספרים כמו שהם. תראו מה הרב כותב כאן.
עוד שאלה?
בבקשה.
מה שאמרו לגבי
העולם ישועות
העניינים החרדים, מה שאמרו
להתכוון? כן.
מה
גם לא עוסקים
באמונה?
כן. מה? עודים
רק
גמרא? כן. עודת. גמרא בעיון, גמרא בקביעות, גם מוסר, יש סדר מוסר כל יום, חצי שעה, מוסר, מוסר.
גם כזה, זה גם קצת של אמונה,
לא? כן, זה לא מספיק לדור שלנו, לא מספיק לבגורי אמונה גדול. אז הדור הזה דורש עומק אמוני גדול. תמדודות אמוניות קשות, עם שאלות שעומדות על הפרק, ולעולם היהודי צריך לתת להם תשובות, בגורים, ועמדות, והצגה, ומענה, וכל מיני דברים, אני לא אומר שזה פשוט, זה קשה מאוד. אבל אני אגיד לך סיפור על הרב, סיפרתי פעם, אני חושב שהייתי כאן בשבת פעם, על הרב ידי שבת שליסקי, זכרונו לברכה, ידידי וירי היקר, שהיינו בישיבה, היינו בחורים עוד רווקים, 48-9 שנה, הרגילו משלחת לרב שחזצה, בישיבה, רצו לדבר איתו, קשרו לפונוביץ', ביקשו להיפגש איתו, קבעו זמן, נסעו באוטובוס לבני ברק, הגיעו לישיבה. מי השם במשלחת? אני זוכר את הרב אלישע, את ייבדל לחיים עם דוקטור בני למן, הוא סוגל לו קליני היום עכשיו בירושלים. לא זוכר מי יודע שם, לא זוכר, שם את חמישה, ארבעה, חמישה חבר'ה. חבר'ה צעירים, שיעור ב' ג' ד' כזה. מה הם שאלו אותו? הפגישה הייתה בסוף מאוד קצרה. הם אמרו שחזרו על הישיבה שהחצר לא רצו את זה כל כך. ניסו להוציא אותם כמה שיותר מהר, פחדו שיעשו אותו ציון, נדחת אליי, אני יודע. יטילו את הרב שח. מה הם שאלו אותו? למה לא לומדים אמונה? ככה דורי, חוץ פייסגי, כן. בפרצוף. הוא זקן בן 85, והם חבר צעירים. למה שאלו את זה? כי מרכז הרב, רב תדע מה? מרכז הרב זה חידוש לימוד אמונה. אתה יודע, תמיד מדבר על זה כל הזמן. תקריא מה שמופיע בכוזרי של אבן שמואל, את דברי הגר"א לכוזרי, שיקרא אמונת ישראל ותורת אלוהים בו. אמונה ותורה. הוא מדבר על זה המון. זה לא אומר שמרכז רב לא מדבר רק אמונה, כמו שטיפשים אומרים. למדו ברוך השם כבר רב, יצאו דיינים, ותלמידי חכמים ורבנים, ברוך השם, זה לא בעיה. אז שאלו אותו למה לומדים אמונה? הוא לא אמר להם, אתם משקרים. אנחנו לומדים כמו שלמדו רבותינו. גמרא, רש"י ותוספות. יש מאמרים איזה רבים עד היום של רבנים גדולים, ואני אגיד לך יותר מזה, לא צריכים לשאול מה עושים שם. אתה רואה איך אנשים מתבטאים, איך מדברים, אתה רואה שזה דיבור, בוא נאמר, לא מרשים, בסדר. אני אגיד לכם בצורה, מה יקרה כאשר יהיה בסדר, כן? בוא אני פעם אמרתי, אמרתי זה בישיבה גם, לא זוכר, אם רוצים להציג איזו אוטופיה ככה, ממש לעוף על זה, כמו שאומרים, המצב האידיאלי הוא כזה, שכל מפגש של אדם עם בן תורה זה מפגש מדהים. בן תורה זה אמור להיות איש מדהים. עמוק, רחב דעת, כושר ביטוי, כושר חשיבה, יכולת הבנה, התמצאות במושגים, עמדות ברורות על כל מיני נושאים. זה מה שצריך להיות. בן תורה, למד תורה, לא? אבל לא לומדים, תורה זה רק גמרא, רש"י, תוספות. וראשונים, גמרא, הלכה. זה לא פשוט. עכשיו אותה הפסקה הבאה יותר קשה. כל אחד, אני בראש מזהיר אתכם, פסקה קשה מאוד. אז לקחת אוויר. מה הרב מדבר כאן? נקרא את הפסקה, נסביר על מה הוא מדבר. השתעבדות השכל והתרדמותו. יעני, מי שמרדים את השכל שלך. משעבד ומרדים אותו. אבל לאיזה השפעה? הרי היא השחתת עולם. נורא והיום, שאומרים לאדם, אל תחשוב. מקרים שאומרים לו, אל תחשוב, אתם מכירים אנשים כאלו? חסר כאלה אנשים שאתם מכירים אותם ומסתובבים בידכם בחיים? אל תחשוב. פשטס, וימס, אל תחשוב. אומר הרב, כל מה שבא על ידי השפעה יותר קדושה, השפעה יותר מזיקה. על כן, כשבאה השתדלות של התרמות השכל, בשם אמונה, שמירת שמיים, שבקידת התורה, בסדר, אני אצרע במקום הזה לפני שנקרא את הדברים הקשים שלו. אתם מכירים את זה? בדיוק שאתם מכירים את זה. תפיסת עולם שלמה אומר, אל תשאל, אל תשאול, לא צריך לשאול. תקבל בתמימות, תעשה, בתמימות. הנה, בדיוק עכשיו על הבחירות, בסדר, על הבחירות. כל אשר יהיו לך, כן, לפני, באחת הבחירות האחרונות, איך תדע, לא זוכר את המספרים כבר, מצטער, לא עוקבים. אז כתב הבן של רב עובדיה יוסף, הרב אברהם. שאל אותו מישהו, האם כאשר אני מקיים... מצביע למי שמר מרן להצביע. אני מקיים מצוות כל אשר הוא אומר, ודא, אתם מקיים מצוות כל אשר רוחה. והוא מוסיף הרב יוסף הצעיר, צעיר, כל הצעיר כזה. אומר, אם אני כל פעם שאני הולך לבחירות, אני לא הולך לבחירות. אני הולך כדי לקיים מצוות כל אשר רוחה. אם אני מבין למה אמרו לי להצביע ככה, זה מדרגה קטנה. אני לא מבין. זה ידעו. יותם בל זה ידעו. אתה לא מבין, אז אתה איש מאמין. דבק, שבת את השכל, מרדים את השכל, אומר מה שאמרו לך לעשות.
זה נשמע קצת קאטי.
קאטי.
כן.
הצד הקאט פה זה צד פסיכולוגי, אני בצד אידיאולוגי עכשיו, יותר קשה. בואו מה נקרא בתי, הלאה.
הרב מוסר אביך כותב מה שדומר.
מי?
הרב מוסר אביך.
תזכיר לי.
פרק
ב'
אני חושב, הוא כותב כאילו שהמעלה
זה
הכי גדולה לעשות כי הקדוש ברוך הוא אמר, ולא
בגלל. הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, ברור שדיברתי בשיעור הקודם הזה, כן, הוא בא שהקדוש ברוך הוא לא מבינים אותה בכלל, ודאי. ומה שאמר אדם, שאפשר לשאול מה אמרת, איך אמרת, מי אמרת, אדם לא תשאל, אדם לא תבין. אבל יש דברים שאפשר להבין אותם, ודאי. למה השם אמר לה, למה צריכים, מה, צרות, מלחמות, הקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא למען אמרו שלנו. טוב, נמשיך הלאה, מה הוא כותב כאן. שבה השתדלות על ידי אמונה, היו שקר נורא, מטומאה מזוהמה, זה רק הוא כותב, מילים שלו, לא שיניתי. שחייבים קדושי עליון, עבדי השם, הטהורים, לצאת חלוצים, להציל את העולם, את ישראל, את התורה, את האמונה, את כל קדושי מיד המחבלים עלינו. הוא כותב כאן. מחבלים. הרב אומר, אנשים שדורשים להרדים את השכל, הם הורסים את התורה. הם הורסים את העולם. ורבותיי, יש כאלו המון, עושים את זה לשם שמיים לגמרי. לא תבלבלו, הם עושים את זה לשם שמיים לגמרי. ההסבר המטופש שהם אומרים כל מיני אנשי סוציולוגיה, מצד החילוני, שהם רוצים לשמוע את השליטה שלהם, זה שטויות, הם לא רוצים לשלוט על אף אחד, הם רוצים שאנשים יהיו שמיים. אף רב לא מדבר כדי שישלוט על מישהו. אנשים מצדיקים, אין להם אינטרסים אישיים כמעט, אין להם מישהו מקולקל, כן. והם אומרים כדי שיהיו עובדי השם, יעבדו את השם, וישמרו מצוות, וזה מה שמדאיג אותם. אבל זה לא טוב. זה הרדמת השכל. זה עיבוד אור האדם, אני אקרא את המשפט הלאה. הרב, והשפעתם גורמת להרדים יותר את השכל, לחבות אורה של תורה, להחריק את העולם, בחיים המושרים, תואר המידות, זיקוק המחשבה מן האדם, על נשמות נופלות, בן האדם חיים בהמות שפלות, בין דת ותבונה, בין הכרת כבוד, האדם שהוא בסיס לכל הכרת כבוד השם. דברים ברורים. החינוך שעובד על הרדמת השכל הוא הרס היהדות, כותב הרב קוק. למה הוא כתב את זה רבותן? כי זה היה. מה הוא כתב לעצמו פעם? הרב כתב, אמר לעצמו בחדר פעם, שמע, אם פעם איזה עולם משונה, יש ירדים את השכל, נכתוב על זה פסקה בספרים שלי, מה חבל על הזמן שלי, מה זה? והוא כתב את זה כי זה היה מה שאומר הרגשה שרבל היום בבוקר, זה היה פה. לא כתב את זה סתם כי בא לו להגיד איזה פנטזיה. הוא ראה את זה לנגד עיניו. ורואים את זה לנגד עיניו, גם זה לא צריך להיות כזה חכם, רואים את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה חלק, וזה הולך ולא קטן אלא, רבותיי, גובר. עכשיו, נושא הבחירות זה כל אשר ירוחה, הגדוילים, הגדוילים. אתם רוצים דוגמה? באמת, זה לא נעים להגיד איזה דבר. קיבלתי גם כן, שלחו לי איזה קליפ בבצע. מודעת ישראל עשתה כינוס, מה שקרה, שקעת הקמפיין, קוראים לזה, ועשו שיר שם, ראיתם את השיר שלהם? משפט אחד, ג' זה גדולי הדור. נצעק כולנו בקול גדול, לעשות רצונם וכל רצונים. לא של הקדוש ברוך הוא, של גדולי הדור. ככה בתי זה מה שאומרים לאנשים שם. לעשות רצונם וכל... איפה שמעתם את זה? איפה לקחתם את הדבר הזה? מה זה רצונם? רצון של הקדוש ברוך הוא אני רוצה לדעת, לא שלהם. הם עצמם צריכים לעשות רצון השם כל הזמן. זה חינוך לטמטום. כי ככה שומרים על החבר'ה. ככה שומרים על הקבוצה. שומרים על הקבוצה בצורה כזאת. הצורה, הציבור החרדי נמצא במגננה צודקת ביותר. צודקת ביותר. של עצמם, מול העולם המערבי. כי אנחנו מכירים את החללים שמפיל התרבות המערבית. אתם מכירים כל אחד החברים שלו, בקהילות שלו. והם החליטו מה נעשה. הנה, לא לחשוב. תלך, ציבור חרדי בנוי על דרך ברורה. לומד והולך לקיידר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל. הכל מסוים. אין מה לחשוב. אם לחשוב זה שאלה. אם אתה צריך לחשוב, אז הוא עלול לך את הצידה. אתה עמד לתוכנית ברורה, אין לו מה ליפול. אלא אם כן הוא לא רוצה, הוא מורד. ולשמוע על הגדולים, לגור כולם יחד, לקבל אותו חינוך, זה פשוט שיטות שלמות, זה הכל לשם שמיים אותי, לשם שמיים לגמרי, חד משמעית. אבל הרב כתב לפני כמעט 100 שנה את הדבר הזה. כמה זה נורא העניין הזה של הרדמת השכל. עכשיו רבותיי, בואו נראה מה זה עושה לאמונה ונסתפק מספר 5. זה מאמר יסרים ממרקים. קודם קראת משפט איזה בשיעור הקודם. זה אחד המאמרים הקשים יותר של הרב קוק על הנושא של יחס לכפירה. כותב ככה, שחושבים על דבר אלוקים בלי השכלה ולא תורה. עירה תתאה המנותוקה ממקורה שהוא עירה אילאה. האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו למה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים. כל הדין רוח מוכרח להשיח את דתו ממנה. זאת היא הכפירה בעקבית התמשיכה. כשאזלו מים מניעה מהדעת האלוקית, כנסת ישראל שמענו קודם, עזב נשמת התורה, והכפירה באה כאין צעקה מעוצמת המחובים לגאול את האדם מבאר צרה נחויה הזאת, להעלותו מחשקת האותיות והפתגמים, הרעיון והרגש, עד שמוצא את מקום למוד במרכז המוסריות אפילו. כשנמשך מצב כמה דורות, מוכרת כבר לצאת בצורה תרבותית, היא משתכללת, יש תרבות כפירה. הרב כתב את זה, למה? כדי, נקרא את המשפט, תרבות כפירה, לעקור את זכר האלוקים, כל המוסדים שלא בדעת אלוקים, רבנויות, אבל איזה קרה מכוונת השכחה האלוקית העליונה? מה רוצה האלוקות? תודה רבה, להכירת השיגים שהם חוטצים מננם מהן אלוקים. הקדוש ברוך הוא שולח את הכופרים לכאן כדי להרים אותנו למעלה. זה כתב הרב קוק המון פעמים, אמרתי בשיעור של חריף קודם, שאם רוצים להגיד משפט חריף, כל התורה של רב על יחס לכפירה, האשמה של הכפירה היא לא של הכופרים, היא של המאמינים. מלא מלא בספרים שלו. לא חלילה לא בשום מתוך רוע, תוך שגגה, קשה. כן, מה ראינו כאן שתי פסקות? עולם יהודי שמתנהג בצורה של הרדמת השכל והמומתו, וזה דרע מאוד, מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח כופרים. איתכם זה לא ילך, אתם לא תצאו מזה, אתם מקובעים. הוא צריך לעורר אותנו, לשלוח לנו כוחות. כותב את זה, אמרתי, המון פעמים את תפקיד הכפירה נקרא לזה, תפקיד הכפירה. שם הוא כותב דברים יותר קשים ממה שקראתי עכשיו, ביסורים ימרקים. וכל זה, רבותיי, לא היום. לפני 100 שנה, הוא כתב את זה כמעט. וזה התחיל לפני 200 שנה. יש לנו כאן דברים ברורים על תהליכים תרבותיים קשים. טוב, נסתבק בזה להיום, בזמן השם אחרי הבחירות. מה שלא הבחירות, המשך חשוב. לא משנה, לא משנה, זה ינצח, זה ינצח. מה שנברים פה זה בירור חשוב מאוד על איך אנחנו חיים בעם הזה, איך מסתכלים על העם הזה, איך מתמודדים מה שקורה בעם הזה. וזה מעבר לבחירות הגורליות הגדולות שהיו ויהיו בעזרת השם עוד הרבה פעמים. השלנו בעזרת השם בחירות מוצלחות, בסייעתא דשמיא גדולה, ובא לציון גואל בעזרת השם. ונשמור את הדפים בפעם הבאה, נמשיך פעם הבאה.